פרשת וישלח. בפרשת השבוע אנחנו נקרא על מעשיהם של שמעון ולוי שהרגו את כל אנשי שכם. השאלה הנשאלת, מדוע שמעון ולוי הרגו את כל אנשי שכם? הרי רק שכם חטף את דינה והיו צריכים רק להרוג אותו, אז מדוע אשמים כל אנשי שכם שלא השתתפו במעשה החטיפה? על השאלה הזאת עונה הרמב״ם בהלכות מלכים פרק ט' הלכה י"ד, וכך לשון הרמב״ם: וכיצד מצווים על הדינים, כלומר אחד משבע מצוות בני נוח שמצווים בני נוח הוא להקים בתי דינים. כותב הרמב״ם, חייבים להושיב דיינים ושופטים בכל פלך ופלך, לדון בשש מצוות אלה ולהזיר את העם, ובנוח שעבר על אחת משבע מצוות אלו יארג בסייף. ומפני זה נתחייבו כל בעלי שכם הריגה, שהרי שכם גזל, והם ראו וידעו ולא דנו, ובנוח נהרג בעד אחד ובדיין אחד בלא התראה. כלומר, מסביר הרמב״ם שמכיוון שאנשי שכם היו חייבים לדון את שכם על המעשה שהוא עשה, שהוא חטף את דינה, מכיוון שזו אחת משבע מצוות בני נוח, הם לא דנו אותו, לכן הם עברו על אחת משבע מצוות בני נוח, ולכן הם נתחייבו מיתה. על הפירוש הזה של ההסבר הזה של הרמב״ם, המקשה המהר"ל מפראג אצלנו בפרשה בספרו גור אריה, שאל המהר"ל, לכאורה הדרישה הזאת מאנשי שכם היא דרישה לא מעשית. האם אנחנו דורשים מהתושבים של שכם לבוא ולדון את שכם שהיה בנו של חמור, שהיה המלך של שכם? הרי ודאי ברגע שהם יבואו וידרשו את הדרישה הזאת, יהרגו את כולם. אז ממילא הם אנוסים, איך אפשר לדרוש מהם דרישה כזאת לדון את שכם? לכן מסביר המהר"ל הסבר אחר. אומר המהר"ל, כיוון שיש לנו כאן עימות בין שני עמים, לכן באותו רגע שנוצר עימות בין שני עמים, ממילא מותר להילחם בכל העם שאנחנו נמצאים כנגדו בעימות, ואנחנו לא צריכים לבדוק מי אשם ומי לא אשם. וכך לשונו של המהר"ל, כיוון שפרצו להם תחילה, מותרים לקח נקמתם מהם, והוא עדין בכל המלחמות שהם נמצאים. מביא המהר"ל דוגמה כגון צרורת המדיינים, שמשה צווה להרוג את כל המדיינים, אף על גב שהיו הרבה שלא עשו. אז מדוע פוגעים צריכים להרוג את כולם? אין זה חילוק, כיוון שהיו באותה אומה שעשה רע להם, מותרים לבוא עליהם למלחמה. וכן הם כל המלחמות. כלומר, קובע המהר"ל יסוד חשוב. ברגע שאנחנו נמצאים בעימות צבאי כנגד אומה אחרת, ממילא המלחמה שלנו מלחמה כוללת כנגד אותה אומה, ואנחנו לא חייבים לבדוק מי בדיוק אשם ומי לא אשם. כאשר את התגובה של יעקב למעשה הזה של שמעון ולוי, אנחנו קוראים בפרשה. וכך אומר יעקב לשמעון ולוי: ויאמר יעקב אל שמעון ואל לוי, אחרתם אותי להבישני ביושב הארץ, בכנעני ובפריזי, ואני מתי מספר, ונאספו עליי ויקוני, ונשמדתי אני וביתי. ומה התשובה של שמעון ולוי? ויאמרו החזונה יעשה את אחותינו. במדרש רבה לפרשה שלנו מופיע תוספת לדין ודברים שהיה בין יעקב לבין הבנים. אמר להם יעקב לבניו, צלולה הייתה חבית ואחרתם אותה. כלומר, חבית הייתה זכה ובהירה ואתם אחרתם אותה. ובניו אמרו לו, אחורה הייתה חבית וצללנו אותה. מה פירוש הדבר? מסביר העץ יוסף כך: אמר יעקב לבניו, במעשה שלכם התעוררו עלינו עכשיו יושבי הארץ ויקו אותנו. כלומר, אתם סיכנתם אותנו, אתם במעשה הזה, אתם עכשיו עוררתם את כל תושבי הארץ והם יפגעו בנו ולמעשה במעשה הזה אתם מסכנים את כל המשפחה המורחבת שלנו. ומה עונים לו הבנים? עכשיו שעשינו בהם נקמת חרב, והקדוש ברוך הוא היה עוזר לנו, בזה צללנו את החבית שלנו. לבל יפגעו בנו עוד כבני אדם של הפקר, כי הנשארים ישמעו ויראו ולא יזידון עוד. אומרים הבנים ליעקב הפוך, עד עכשיו, ברגע שלא הגבנו, אנחנו עכשיו חשופים לעוד פגיעות. עכשיו, אחרי שפגענו במי שפגע בנו, הדבר הזה ירתיע את כל תושבי הארץ מלפגוע בנו. ומעין זה כותב גם בעל אור החיים בפרשה שלנו. מה ענו הבנים ליעקב? אמרו הבנים ליעקב, אדרבה, הסתכנו בין האומות שיראו שבזוי אחד שלט בבת יעקב ועשה ופעל כחפצו וכרצונו, ולא תהיה לישראל תקומה בין העמים. ואדרבה, בזה שמנקמו תהיה חיטתם על העמים וירדו מפניהם. כלומר, שוב אותו רעיון אומר בעל אור החיים. אומרים הבנים ליעקב הפוך, ברגע שהם יראו שאפשר לגעת בבת ישראל ואין תגובה לכך, אדרבה, זה יעודד עוד לפגוע בנו. אבל ברגע שהם ירגישו את נחת זרוענו, הם יראו איזו תגובה חריפה עם ישראל מגיב על כך שפגעו בבת יהודיה, ממילא זה ירתיע את כולם מלפגוע בנו. כלומר, התרפסות וסלחנות כלפי אנשי שכם תגרור אחריה שוב פגיעה בבנות ישראל, ואילו הנקמה שלנו תטיל מורה עליהם, והם לא יעיזו עוד לגעת בעם ישראל. ומי צדק בוויכוח הזה? אברבנאל אצלנו בפרשה מסביר שהקדוש ברוך הוא הסכים עם טענתם של שמעון ולוי. שרן אמר בהמשך בפרק למדי פסוקי, ויסעו, ויהי חיטת אלוהים על הערים אשר סביבותיהם, ולא רדפו אחרי בני יעקב. וכן, הפסוק מעיד שבסופו של דבר, לא כמו שיעקב חשש שהמעשה הזה יעורר את כל תושבי הארץ לפגוע במשפחה, אלא הפוך, המעשה הזה הטיל פחד על תושבי הארץ, ואף אחד לא העיז לפגוע במשפחת יעקב. ואם כן, נשאלת השאלה, מדוע יעקב לפני מותו, כאשר הוא מברך את כל הבנים, יעקב מבקר את שמעון ואת לוי על מעשיהם. ההסבר הוא ששמעון ולוי הם היו גם אלה שרצו להרוג את יוסף. כמו שנאמר בפרק ל"ז פסוק י"ט, ויאמרו איש אל אחיו, הנה בא לה חלומות על הזה, בוא ואתה לכו ונהרגהו. מי זה ויאמרו איש אל אחיו? אז רש"י בפרק מ"ב פסוק כ"ד מפרש, איש אל אחיו זה שמעון ולוי. ועל כך כועס עליהם יעקב. אומר להם יעקב, כאשר השתמשתם במידת הנקמה מול אנשי שכם, זה היה בסדר. אבל כשבאותה מידת נקמה אתם רוצים לפגוע גם באח שלכם, אז זה דבר שהוא שלילי. כשההשתמשות, שאתם לא יודעים להשתמש בצורה נכונה במידת הנקמה, זה דבר שהוא לא בסדר. מידת הנקמה היא מידה מאוד שצריכים להשתמש בה בצורה מאוד זהירה. כלפי אנשי שכם זה היה מצוין, אבל כלפי אח שלכם זה היה דבר שלילי. ועל כך הייתה הביקורת של יעקב. לכן, יעקב אומר בסוף דבריו, אחלקם ביעקב ואפיצם בישראל. מפרש רש"י שמשמעון יהיו מלמדי תינוקות. ולכאורה, האם יעקב אחרי הביקורת הזאת מפקיד את החינוך של ילדי ישראל בידיו של שמעון? וגם הרי לוי גם הוא קיבל את החינוך. משה בברכתו אומר, יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל. אם כן, איך יכול להיות שאת החינוך של הגדולים והקטנים מפקידים בידיהם של שני הקנאים האלה, שמעון ולוי? אלא מכאן עולה יסוד חשוב. יעקב הבין שאת מידת הקנאות צריכים ללמד בעם ישראל. צריכים ללמד את זה גם את הקטנים וגם את הגדולים. אבל צריכים ללמד את זה בזהירות, כדי לדעת כלפי מי מותר להפעיל את מידת הקנאות וכלפי מי אסור להפעיל את מידת הקנאות. וכך מצאנו גם בספר במדבר, בפרק ב' פסוק ב' נאמר, איש על דגלו באותות לבית אבותם יחנו בני ישראל. דרשו חז"ל בראשית במדבר רבה פרשה ב' שלכל שבט היה דגל, ועל כל דגל היה סמל, וגם כל דגל היה בצבע מיוחד. הצבע היה כמו הצבע שהיה לאותו שבט על האבן שהייתה בחושן שנשא אהרון. מה היה דגלו של שבט שמעון? אומר המדרש, שמעון דגלו בצבע ירוק ומצויר עליו שכם. אם כן, שבט שמעון, כל התקופה שהולכים במדבר, הוא נושא בגאון את הדגל שמצויר עליו שכם. מדוע מצויר עליו שכם? מפרשים שם, מפרשי המדרש, שכם, על שם הגבורה ומסירות נפשם בשכם. עולה מכאן, מהפרשה שלנו, לימוד חשוב, שהבלגה לטרור מביאה אחריה עוד פעולות טרור, ורק תגובה תקיפה מביאה אחריה שקט ושלווה לארץ ישראל וליושביה.